סרנב, אבל אני מצאתי לעצמי פתח. השאלה היא, מה שווה בדיוק הפתח הזה? כלומר, לא שאני מעריך, אבל האם מדובר כאן ב... האם היית אומר את זה דין ככה? בדיוק על הפתח הפתוח. אדם בא וטוען, טענת דמים. אומר, לא, תראית אם זה שהוא לא מצא דם. או שהוא יטען ככה, הוא יטען, איך הוא יטען ככה? הוא יגיד, מצאתי דמים, אבל אני טוען שזה היה אחד משלושת המקרים האלו. דם ציפור, דם צדדים או דם המכה. אז הוא אומר הרשב"א, מה במובן שזה מוזכר, ומי הוא בעד המשמעו לכמה שהוא נאמר נשיא לכתובתה, דווקא בשלו מצא לדם כמו שני דמיו. אבל כשמצא לדמים וטוען טענת פתח פתוח נשיא לכתובתה, לא. אלא דמים ראייה לכתובתה. אם סתם נוטלים בדם סתם ודמה כאן להשיג את כתובתה. הגמרא במודבט אומר שלפי שמואל, אדם נאמן גם להשיג כתובתה. מי שאומר פתח פתוח מצאתי, נאמן להשיג כתובתה, אז מה הרשב"א, אם יש שם דמים, אז הוא לא יכול להשיג כתובתה. אבל הוא עדיין יכול לעשות. כמו שמואל אומר במודבט שאין הבדל בין איסור לבין כתובה. אדם נאמן לאסור את האישה, והוא גם נאמן להשיג כתובתה. איך הוא יכול לנאמן להשיג כתובתה? אז יש תירוץ בגמרא. חזקה אין אדם מכין סעודה ומפסידה. אומר הרשב"א, כל הגמרות עוסקות איפה שאין דמים. כמו שרש"י אומר, אבל אם היו דמים, אז אני אגיד עכשיו הדין. לגבי טענת לאוסרה עליו, אז הדמים לא יצילו אותה. הוא יהיה נאמן אפילו במקום דם. למה? כי אני אומר, זה לא דם, זה דם אחר. לגבי להשיג כתובתה, הוא יכול להשיג אותה כתובתה, אם להשיג אותה, הוא לא יכול להשיג לה כתובה, אם יש דמים, כי דמים ראייה שהיא כן כתובה. ואינני תולה ולא את לעצם, דמסתם הלא תלין, אין הדמים, אלא דמים ראייה לכתובתה, דמסתם הלא תלין בדם הצדוד ובדם המכה להשיג כתובתה. מה ההסבר של החילוק הזה? אתה כן תולה, לא תולה. הוא אומר, יש כאן סתירה. הוא אומר, פתח פתוח מצאתי, בעיקרון הוא אמור להיות נאמן, גם לגבי כתובה. מצד שני, יש ראייה נגדית, דיינו שיש דם. אז לגבי איסור, אני אומר, דם זה שום דבר. לגבי כתובה, אני אומר שדם זה כן משהו. כי לא, ולא תלינן בטענות הדוחות את ראיית הדם. לא תלינן בדם צדדים וכן הלאה. או שכן או שלא. מה לכאורה, מה כאן העניין?
אם שווה איזה דין לפי...
כלומר, עקרונית, כמה שווה הטענה? אולי זה דם צדדים?
לא.
לא, זה אפשרות, יש רוב נגד, כלומר, רוב חזק. זה אפשרות טכנית אפשרית, אחוז אחד, כן? אז לגבי... אז אומר, זה משהו, לא תלינן, אם יש לי, אנחנו, בלי קשר לטענות שלהם, אני מצאתי ממצא, אני בית הדין, מצאתי דם. מה אני, איך אני מפרש את זה? סימן שהיא בצולה. יכול להיות שזה... יכול להיות אז מה? אבל זה שווה ראייה כזאת. אז ודאי שלא נוציא ממון. יש רק חזק, אז מספק לא נוציא ממון. לא נוציא ממון צריך להיות מצב של ודאי. אבל לגבי איסור, אז מה הבעיה שלנו? לגבי איסור הוא נאמן ב-100% על עצמו. העדים גם נאמנים ב-100%. יש כאן בעצם, זה כמו טרי וטרי. אז אתה מעלה סברה, אני העליתי סברה, ושתמר לי סברה שאולי הוא נאמן יותר. אז מהרש קוראים הוא לא נאמן יותר. אלא מה באמת הסיכום של טענת פתח פתוח נגד מצא דמים? סיכום, המשחק. מה התוצאה? זה בעצם טייקו, איזה סוג של טייקו? טייקו של טרי וטרי, מה זה טייקו של טרי וטרי? ודאי נגד ודאי. כלומר, אמת נגד אמת. מה עושים כשיש מצב כזה? קודם כל, זה אמור להיות בלתי אפשרי. אני מאמין לשניהם. אז אם זה, מה הדין בתרי ותרי בכלל? שני עדים אומרים ככה, שני עדים אומרים ככה, אז מה הדין? הדין הוא כמובן שזה תיקו, כלומר, לא נוציא ממון והכל. אבל זה ספק, אבל בסוגי התרי ותרי, סוגי דיור, היית אומר, תראה, אתה תקוע. זה לא שאתה יכול לשקול, עוד עד לא ישנה, נכון? שלושה נגד שניים זה גם טרי וטרי, ארבע נגד שניים זה גם טרי וטרי. זה מצב שבו אתה בעצם מאמין לשני הצדדים, נוצר כאן ספק בגלל שאתה, לא בגלל שאתה לא יודע, בגלל שאתה יודע יותר מדי, אתה יודע ששניהם צודקים. אבל, סך הכל זה מצב שהוא במציאות בלתי אפשרית, לא יכול להיות ששני הצדדים שווים. אין לי ברירה, אז אני אפסוק ספק, אבל אי אפשר. אז אם יש מוצא, אפילו אחד ממיליון, אז ודאי שאנחנו מאמצים אותה. למה? כי אז אתה יכול להאמין להכל. הדמים הם אמיתיים, אבל אולי זה דם ציפור. והפתח פתוח שלו זה גם אמיתי, כי הוא נאמן על עצמו כמאה עדים. אז העובדה שיש שני עדים, נגיד אני רואה שיש כאן קיר לבן. באים שני עדים, הוא אומר כי הוא לא לבן. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד שהם שקרנים, אבל זה לא אומר. אז מה אני יכול לעשות? אני אגיד, אולי, זה דבר שלא היה עולה על דעתי, סתם להגיד אותו, למרות שאני רואה שהכיר הוא לבן, אולי אתמול לקחתי, ישנתי יותר מדי במה שישנתי, ולכן דברים נראים לי לבן, למרות שבאמת הם שחורים. אתה תחפש מוצא, אילוץ, יש אילוץ לאמץ את המיעוט הלא מצוי, המיעוט הפנטסטי. זה לכל מה שהרשב"א כאן אומר. בעיקרון הוא לא נאמן על עצמו יותר ממאה. אבל, אז כן, אם זה היה באמת שני עדים, אז אין, כי שני עדים אתה לא יכול לשחק משחק. אבל אם יש לך ענן סעדי, אז מצד אחד תגיד זה יותר חזק משני עדים. שני עדים יכולים לשקר, אבל העובדות הן העובדות. אבל מעשית בעובדות, בדרך כלל לא תמיד, תמיד אפשר למצוא איזשהו תירוץ דחוק כדי שהעובדות לא יחייבו אותי. אז שני עדים על פי דין אין אפילו אחוז אחד שאפשר לצאת מהם. עובדתית זה הם רק דוברים אמת ב-99%, אבל הלכתית הם דוברים אמת ב-100%. אבל ענן סעדי זה תמיד 99%, לכאורה. מצאת דם, אולי זה לא דם, אולי זה קצ'אפ. נבדוק, אולי זה כך, אולי זה כך. אז הוא בסדר, הוא רושם את האפשרויות. אם לא, אם אין אפשרות, אז אין אפשרות. כן, אבל נניח שתמיד יהיה אפשרות. אז איפה שיש אדם סותר את המציאות, שני עדים היומים אומרים לי, זה לילה, זה לא יום. אז אתה יכול להגיד שהם שקרנים. יש כבר רק עשת בראש השנה, שבאים שני עדים בברכות קידוש החודש, שבאים שני עדים לרבי גמליאל, ואומרים לו שראינו אותה בערב במזרח ובבוקר במערב, או הפוך. איזה כיוון הולך? בכל זאת לא כיוון כמו השמש, כן? אז זה הירח, עולה במזרח, ושוקת במערב. אז היה מראים אותו במערב, אחר כך במזרח. אז הוא פסל אותם, כי הוא היה אסטרונאום. אז הוא ידע, זה לא יכול להיות. עובד דבר שלא יכול להיות, אתה לא נאמן. כלומר, לא תולים בניסים, כנראה. זה לא. אבל אם יש הסבר כן אפשרי, אז לא נסול עדים. למה לא נסול עדים? כי זה שני עדים כשרים, אתה חייב לקבל אותם. ואז אם שני עדים מעידים שקרה, זה ברור שנכון, לא? שני עדים באים אומרים לי, אתמול קרה דבר שקורה רק פעם במאה שנה. אז הם נאמנים? מה אתם אומרים? אתמול ירד גשם בקיץ. הרבה גשם בקיץ. ירד שלד בקיץ. בסדר? אתמול ירד שלד בקיץ. אז הם לא נאמנים? זה לא כשהם נאמנים. האמת שכל עדים הייתם ככה. עד אומר, אתמול פה ירג את הנפש. פה נרג את הנפש, לא קורה כל יום, כן? העובדות הן תמיד, אם אני מספר מספיק על העובדות, אז זה תמיד יוצא מקרה שהוא סטטיסטית מאוד נדיר. ודאי שעדים יכולים להגיד על דבר שהוא בלי העדים סטטיסטית נדיר. הם יודעים שכך קרה. האם עדים יכולים להגיד על ניסים? זו שאלה באמת מעניינת. מה שבדום לי על מה שעדים לא יכולים להגיד על ניסים. לא, זו שאלה אמונית. אז איך בכלל, יש ניסים? אתה אומר שאם שני עדים יעידו שאתמול הייתה קריאת ים סוף, אתה לא תאמין להם. אז טוב, אז בני ישראל היו שם, אבל נגיד איך נביא מוכיח שהוא נביא? הוא צריך לתת עוד. אז אני צריך להיות נוכח בעוד, אחרת אני לא מקבל אותו כנביא? מה התשובה המעשית? מה התשובה הלכתית? צריך לתת עוד בבית הדין, ותראה, אז יפסוק שהוא נביא, ואז כולנו נקבל פסק הבית הדין, כנראה. אבל הנה, יש כאן באמת בעיה, נכון, הגמרא בירושלים אומר שעדים לא יכולים לדעת על נס. אבל הדבר שהוא נדיר ביותר הם יכולים להעיד, אז כאן הוא מעיד שיש כאן פתח פתוח, כלומר, הוא מעיד שהיא לא פתולה. הדן אומר שהיא כן פתולה. אז סך הכל מה יש, אומר הרשב"א? אז הוא מעיד שהדן הזה הוא מקרה נדיר של דן מק. לא כל כך נדיר, כן? אבל מספיק נדיר שלא חשים לו. אבל לגבי להוציא ממנה, שהוא לא נאמן כשני עדים. כי אז כאן הוא מיד עליה, למה הוא נאמן שמה? בגלל שהוא חזק, החזק אין אדם הכי צודה ומפסידה. שיש ראיה טובה שהוא דובר אמת. מצד שני יש ראיה טובה שהוא לא דובר אמת. אז לא צולים בדם הקה. אז הוא אומר שבדם הקה, אז יש כאן ספק. בספק לא, לא מסימה. כן. זו שיטת הרשב"א. הריטב"א, השיטה מגובצת טוען שרש"י חולק על הרשב"א. זה לא בדיוק פייר, רש"י בעצם רק לכאורה, רק שאל, למה הגמרא לא מסבירה את זה? אז הוא היה מדובר בשנר דאבר, או במשפחת דותקי. אבל לא, אפשר אולי לדייק, רש"י חושב שהיה כאן דם, אז היה ראיה. אמרית פה במפורש, שנגד דם, אז הוא לא נאמן, לא תולל בדם צדדים, אלא הדם הוא נגדו. אז הרית פה ודאי סובר שהוא לא נאמן יותר משני עדים, אלא הראיה טובה, מפקיע, מדין שווה חנשך, אפילו על עצמו. ולגבי התירוץ של הרטב"א, למה אתה לא תולה בדם הקר, אז כנראה שהוא חושב שגם זה לא את הסברה שרק אמרתי. הוא לא שני עדים. הוא אדם נאמן לסור את עצמו. אולי הוא סובר, כלומר, אני צריך להחליט מה הרטב"א כאן יסבור. אני מנסה לא לסתור, שלא תהיה סתירה פנימית ברטב"א. בסדר, אחד אחד לא יפה את מה שהרטב"א סובר ש... כופין עליו. להוציא, זה אמרתי, בכל הזה מוכיח שהוא נאמן עלינו בדוגי העילב. וכאן הוא אומר שהוא לא נאמן מספיק כדי שנתלה בדם צדדים. אז רק המטבע החדש של היביתי אומר, זה בכלל לא נאמנות, אולי זה רק, אדם צריך להיות עקבי עם עצמו, וכאן שזה לא סביר, אז הוא לא צריך. אבל זה צריכים איכשהו לנסח את זה, הוא נאמן עלינו אבל לא כשני עדים. אדם סך הכל רק עד אחד, אז הוא, אני מאמין לו לגבי עצמו, אבל הוא רק עד כדי הסביר. אם זה לא סביר מה שאומר, אז גם כלפי עצמו אני לא מאמין לו. למה שהריטב"א יסבור ככה? צריכים באמת לחשוב איך לחבר את שני המוסכות האלה. לולי הריטב"א שסותר את עצמו, הייתי אומר שזה עוד נפקא מינה. אם זה דין שנאמן לגבי עצמו, אז הוא לא נאמן. נגד שני עדים. ואם זה דין שנאמנות, אז כבר. הודעת בדין כנאי דם מביא יותר מזה, כמו שהקצות כותב, אז זה אותו דבר, אז גם הדם נאמן עשו לאיסור כנאי דם מביא יותר. כל הצות היה להשוות את עצמו. אבל טוב, בריטב"א לכאורה צריכים להיות יותר עדין לחשוב על האיסור.
אבל גם ברשב"א יותר הפוך, אבל כאילו גם ברשב"א אתמול אמרנו שזה יהיה יותר מדין יותר קרוב לכיוון של הנדר, שגם כשלא בקיא וגם בבחור, בניגוד לריטב"א.
בסדר, הרשב"א אומר שהוא לא נאמן יותר מהעדים, הוא רק אומר ש...
כאילו זה... הרב אמר שלפי ההבנה של נאמנות,
בסדר.
אבל הרשב"א לא הולך בכיוון של נאמנות, הוא הולך יותר בכיוון של האדם שצריך להיות עקבי עם עצמו או משהו.
אז מה? בסדר, אז...
הרב אמר לדעתי שאם הסברה היא העקביות...
אני אומר כך. מה שאמרתי, למה לתרץ את אדם, אם זה בכלל לא דין שמנות, אז אין לנו צורך לתרץ את אדם. רק נגיד ש... כן, לא, אין צורך לתרץ את אדם. למה אמרנו שהרשב"א סובר שזה דין בעקביות, למה?
זה לא אפילו בבחור ואינו בכיס, זאת אומרת עצם
ה... זה שהוא בכלל אמר, בסדר, כן. אם אני אומר שהוא נאמן על קימלי, הוא נאמן להגיד שהוא קימלי.
יש פה עדים.
הוא חייב להיות קימלי, הוא בטוח שהוא קימלי, מה שהרשב"א אמר. הוא בטוח שהוא קימלי. מצד שני, אם יש ראייה נגד, אם לא הייתי יכול לתרץ, הייתי מבטל אותו. לא, זה פחות סתירה. כלומר, אם זה היה מדין נדר, אז אתה צודק. ברור שהרשב"א לא סובר נדר. אם זה נדר, אז מה ספקתי שיש דם? אבל הוא נדר. אני אומר, למרות שיש דם, למרות שהיא בתולה, אני אוסר אותה כאילו לא בתולה. טוב, הוא לא סובר איזה נדר. מה אמרנו? אדם צריך להיות עקבי עם עצמו. זאת אומרת, הרשב"א, כן, אבל בסך הכל הוא אמר עובדות. אם אדם אומר עובדות שהן לא נכונות, אז הוא לא צריך להיות עקבי איתן.
מה אם בן אדם בטוח שהדבר הזה הוא הדוגמה שהבאנו אתמול, בן אדם בטוח שהדבר
שהוא נמצא בו זה מוצא, אם לא הייתה מציאות שמתאימה, בסך הכל הוא לא אומר הרי מי עשו. זה לא נדר. הוא אומר, המציאות שלי, כפי שאני רואה אותו, זה שהייתה שם פתח פתוח. אנחנו מלוקים לי, הוא אומר, בסדר, אבל אני רואה פתח פתוח. זה אומר, מה שהוא רואה, הוא צריך להתנהג איתו. אבל אם הוא רואה פתח פתוח, ואני יודע שלא הייתה שם פתח פתוח, בוודאות, אז ממש מסבור שבסך הכל הוא לא אוסר איסור, הוא לא אוסר את המותר. הוא צריך להתנהג לפי המציאות שמתקבלת לפניו. אם המציאות הזאת היא מופרכת, לא קיימת. אדם אומר, אני רואה שזה חושך בחוץ. אני רואה שעכשיו זה לילה. לכן אני, על פי דין, מה אסור לעשות בלילה שמותר לעשות ביום? שם. לתפלל שם, כן. לתפלל מנחה, זהו. הוא אומר, זה לילה, ולכן הוא לא יתפלל מנחה עדיין. ואז הוא אומר, שקע השמש. אני ראיתי שקיעת השמש, לכן אני לא יכול לתפלל מנחה. אנחנו יודעים, בוודאות. במאה אחוז, בלי שום תליות, שהשמש לא שקע, אז בזה הוא לא צריך להיות עקבי עם עצמו. משום אין לא צריך, אבל אני אגיד את זה בזוות של מוסים. אדם נורמלי צריך להיות עקבי עם עצמו. משוגעים, פסיכות הם לא צריכים להיות עקבי עם עצמו. זה יכול להיות, זה שווה שיחה שלנו. יש אנשים שבאים, אנחנו דיברנו גם אתמול על המוסר הפנימי של הטענה הזאת, העניין להיות נגד העולם, כן, זו הייתה השאלה של נגד מי הידים. ואחרי השיעור, מי נשאר את הקריטי? אני לא זוכר, אבל... אז האם אברהם אבינו, כשכל החברה אמרה לו שהוא לא כופר, אלא שהוא משוגן, מה? לא מבין בצדדים, איך יכול להיות דבר כזה? אז מה מידת הערך שיש לנו בזה שהוא עקשן? או המילה עקשן זה פחות או יותר שווה לפעמים למילה מטורף. אז כמה מעריכים, כמה לא מעריכים. אז עכשיו אני אומר בוסונות, שאדם צריך להתקפיא עם עצמו, אבל פסיכוטי לא צריך להיות להתקפיא עם עצמו. זה שאתה שומע קולות בלילה, שאומרים לך לעשות כך וכך, אז בסדר, אדם לא צריך להיות כדי כך נאמן עם עצמו. אדם שאומר דבר שלא יכול להיות, אז אומרים לו שהוא, לא אומרים לו, בסדר, תזרום את זה. זה מה שהשבא אומר, אלא שבא. השבא מסביר לנו שבדרך כלל לא נעשה את זה, כי יש מוצא. המוצא יכול להיות דבר שהוא אחד מילד, אז אני לא אחשוש בו, ודאי אני לא את לבו, אבל לצורך, כדי לעשות אותו עקבי, אני אגיד אותו. אז אתה תאמין, תאמין שבצעת הפתח פתוח, ותאמין שאדם הוא דם ציפור. אני לא כל כך מאמין שדם דם ציפור, אבל אתה יכול להאמין שדם דם ציפור, כדי שלא תצטרך לזנוח את הדרך שלך. אבל הוא מסכים, בדיוק בגלל שזה לא נדר, אלא רק עקביות, שאדם אסור לו להיות, הוא כן צריך לזנוח הדרך שלו, אם הדרך שלו זה דרך של שטות, דרך של מבוא סתום, אדם לא צריך לפרוץ, להמשיך ללכת ישר, כשיש חומה לפניו. אם אדם הייתה באמת חומה, אז הוא היה צריך לעצור. אם יש שם פתח קטן בחומה, אז הוא חייב לסחוט את עצמו, כן? לקבץ את עצמו דרך הנכון. מישהו בחדר צריך לתת דבר תורה בשמע? אתה לקבץ גם לפשט השבוע וגם לדף השבוע. גם עבר מבינו, ואור כסדים, פשט נור, שבלת לכם בערך משהו באמצע, וגם לא, אז תתנדבו. אז זה ועוד אדיר. אנשים לא יבינו שאומרים שיחת שבת מבוססת על גמרא בכתובות, במקום להיות מבוסס על פרשת השבוע. בישיבות אמיתיות ככה נותנים שיחות, מה בתוך פרשת השבוע? בשביל ילדים. נותנים שיחת מוסר על פתח פתוח מצאתי. טוב, אוקיי, זה נושא. עכשיו יש עוד נושא, וזה כבר במקרה קשור למה שחילקתי לגבי נפש שמן. וזה הנושא, באמת, נושא באמת מעניין מבחינה מחשבתית. שער נחלטיך את איסורה, זה איסור פרטי, איסור סובייקטיבי. דרך כלל זה לא בסדר. המקרים שלנו, המקרה המקורי של קידשתיך, המקרה שלנו עוד יותר היום, במקרה של רב נדרים, זה מקרים ששני אנשים קשורים לאותו איסור. לכל אדם, אדם שאומר שאשתי אסורה עליי, אז איך שאנחנו, פי קודם, איך שאנחנו רואים, עכשיו נחתי כדי איסור, אז מפרש בנו, אם הוא תלת בקורב, הוא אסור בקורתיה. אז הוא אסור בה, כי הוא אמר שהיא אסורה לו, אבל היא מותרת. לא. כלומר, לה אין איסור להיבעל לו. כי היא לא מאמינה לו. והיא לא צריכה להאמין לו, גם אנחנו לא מאמינים. אז נכון, נוצר כאן מצב שהוא נגד הלכה. הלכה אומרת שאיך על איש ואיך על אישה לכל איסור שבתו. כן, זה היה צריך להגיד את זה, כי בתורה כתוב שיש איסור על גבר לבעול אישה תרווה. כן? לא כתוב הפוך. על אישה לא תקרב לגלות ערוותה. אז כל אישור שבתורה והרעיון מנוסחו כאיסורי גבר. האם האישה עוברת על איסור? נפקא מינה, זה מהורגים אותה. כן? אז אני לא מסביר שכן. למרות הניסוח, אבל יש כאן נימות כדי לפתח לחסות את זה, אז למרות שהאיסור מוסח שאתה לא תבוא עליה, סברה, הפשט, למה זה מוסח ככה? כי במייס זה באמת כך, היא לא באמת לא עושה מייס, זה גם חיצי, יש גם בהריון, יש חידוש הלכתי, שאישה עוברת לראות שהיא לא עושה כלום, שהיא משתתפת ברצון, הרצון הופכת אצל המייס. אבל זה הדין, כל מה שאדם אסור לבוא על אישה, האישה אסורה להסכים או להשתתף, להיבעל על ידו. איפה איש ואיך על אישה, בכל הרעיון, אחר כך בכל יישום שבתורה. אז זה נכון, כאן זה לא קושייה. מה שאסור כאן אסור על שניהם. הבעיה פה שאנחנו מאמינים ולא מאמינים. מבחינתו הוא אסור בה, הוא מבחינתו היא אסורה בו. אבל מבחינתה הוא מותר בה והיא מותרת לו. הלכה למעשה יוצא לחובה שהוא אסור לבוא לה, אבל היא לא אסורה להיבעל לו. אז זה צריך כבר לעלות שאלה, שהראשונים באמת העלו אותו ברמז, והאחרונים דיברו אותו הרבה מאוד. אז איך כופים עליה, נגיד לפי הרשת הריטב"א, שמוציאים בעל כורחה, כלומר מוציאים אותה ממנה, אבל זה נוגע לשניהם, והיא לא אסורה בכלל, אז איך מוציאים אותה ממנה? נכון, מה התשובה?
יכול להיות שבעל כורחה.
כן, כלומר, לא אכפת לנו ממנה, זאת התשובה. מבחינה הומנית, מבחינת זכויות האזרח, זה באמת בעיה. גם נפגע מזה, אבל לא אם אדם נפגע ממשהו, גם האמא שלו נפגע מזה שאנחנו מוציאים אותה ממנה, כי היא מאוד עצובה מזה. אבל מבחינה טכנית להוציא אישה מבעלה זה פגיעה במי? משפטית, זה פגיעה בבעל, כי הוא הבעל ועכשיו הוא מפסיד משהו. עכשיו ברור שהמבט הזה של להוציא אישה מבעלה זה להוציא כמו, כמה יכול, להוציא פרה ממישהו, המוציא לך בבעיה, זה כמובן, כן, זה חשוב שזה, לפחות מעשית, שמדובר גם שהיא, כן, היא מתקרשת בעל כורחה, אז אין לה זכויות על פי דין להגיד אני כן או לא רוצה. יש לה זכויות אנושיות להגיד שאל תפגעו בי, אל תפגעו מניצר, זה משהו אחר, אתה לא יחד כמוך. מבחינת הפגיעה הממונית, מבחינת הבעלותית כאן, כוח ודין לעשות משהו, אז הם צריכים להתחשק בזכויות משפטיות. אין אישה זכות משפטית להיות נשואה, יש לגבר זכות כזאת. מה קורה? אחרי חיים נביא מגיע שמוצא יכול לשנות את המצב, אני לא זוכר אם פוסקים מדברו כך. בכלל, לא אסבר שכן, אבל מבחינת דיני נישואין אז לא. זה כנראה התשובה. אז רב שמעון מעלה שאלה שזאת לא התשובה. זה מוקד מסובך שלא בלבבות. אדם אומר, יהודי, גר. גר בא ואומר, התגיירתי ביני לבין עצמי. כלומר, הוא בעצם אומר, הוא לא גר, כי גרות צריך, גרות צריכה בית דין. אז הוא בא ואומר, הוא היה מוחזק כמובן מארץ אחרת, הוא בא ואומר שהוא גר, אדם נאמן להגיד שהוא גר. אדם על פי דין, לא לפי הנוהג ומתי דין במדינת ישראל, אבל על פי דין, אדם בא לקהילה ואומר, אני גר, אז הוא נאמן. כי סיבה פשוטה מאוד. איזה משוגע יגיד שהוא יהודי, אם הוא לא יהודי. זה לא כזאת ככה גדול. אז אדם נאמן להגיד שהוא גר. ואחר כך הוא אמר, נתגעתי בדין לבין עצמי. זה יכול להיות, יכול להיות שהוא עושה את זה בטעות, לא משנה, זה סיפור סביר, לא ידע שיש בית הדין. אז נאמן אתה לפסול את עצמך, ואי אתה נאמן לפסול את בניך. הוא כבר עשור, יש לו ילדים. אז הוא בעצם אומר, זה דבר שבערבה, המעמד האישי שלו ושל בניו זה דבר שבערבה, צריכים שני ילדים. אז הוא לא נאמן לפסול את הבנים, הוא מוחזק לנו כיהודי, אז בניו הם יהודים. אבל הוא נאמן על עצמו, למה? תוספות אומר שם מפורש, הסיבה היא, כלומר, לא כתוב מפורש, אבל תוספות מסביר למה, אז יש לה פשוט הנכון, משום ששב וחנף שחצית לדיסור. אז שאולים האחרונים, שאלה פשוטה מאוד. תראה, מה זה אומר שהוא נאמן על עצמו? לעניין מה? מה עינת כמיין? לעניין הוא ואשתו. הבנים כשרים לבוא בקהל, והוא עכשיו, מהיום בעל, הוא לא קשה לבוא בקהל, כי הוא גוי. אז שאולים האחרונים, תראה, על אשתו הוא לא נאמן. היא לא אסורה בו. עכשיו אנחנו צריכים לסור, אבל שהוא אסור בה. אבל הוא גוי. הוא לא אסור באף אחד. גוי שאומר שהוא גוי, איננו אסור לבוא בת ישראל. אנחנו אולי ניתן לו מכות, אבל גוי, יש רק שבע מצוות בני נוער. אחד מהם לא כולל, לא לבוא בת ישראל. וזה יש משמעות צניעות, לא הלכה. כי הוא גוי, הוא לא חייב במצוות. אז מי נאסר פה? אשתו, כלומר המצב הזה שבו אני אסור בה והיא לא אסורה בי, מצב שהוא מוזר, כי הוא לא יכול להתקיים, אבל עכשיו שקיים בפועל, אז היא אומרת, תראה, לי זה לא אכפת. אני מותרת בו, מבחינתי הוא יהודי. והוא יגיד, אתם מאמינים לי? לגבי עצמי, אתם כופים עליי להאמין לעצמי? אוקיי, אני מאמין לעצמי, אני גוי. אז מה? אני יכול לעשות מה שאני רוצה? אז אני יכול גם לבוא בבת ישראל. על מי נכפה שהם לא יהיו ביחד? לא עליה, כי היא מותרת בו, ולא עליו. מה פתאום שקופים אותו לעשות דברים? אז ואין גם בעיות מצפון. היא במצפון, היא באמת מאמינה שהוא יהודי, הוא בצדק. כמו שבניו מתחתנים בלי בעיות. אז מי יכול להתחתן איתו בלי בעיות? כלומר, בלי בעיות, לא, בלי בעיות. והוא, מה אכפת לי מהמצפון שלו? כבר יהיה גם מצפון, יש מצפון שוקרי, מצפון שוקרי אומר שבנות ישראל הן שוות, הן ראויות, הן טובות מאוד. אז מה המשמעות של המשפט? נאמן אתה לסוף עצמך, הוא לא פסול. הוא לא פסול בעיני, הוא רק פסול בעיני עצמו, ובעיני עצמו הוא לא פסול. זאת השאלה, אני שולח את השאלה. כן, השאלה טובה מאוד. כן? אז זה מקרה, כלומר, אני אומר, בעצם השאלה הזאת הייתה צריכה להיות בעינינו ברגע שפגשנו את הכמה שלנו. מה? הוא אסור בה, אבל היא לא אסורה בו, אז איך פותרים את הבעיה הזאת? יש לי זוג שאחד מותר ואחד אסור. טוב, זו התשובה היא שאחד אסור זה גם מספיק כדי לרדת עליו, וכדי שלא אכפת לנו שאנחנו יודעים עליהם, כמו שאמרתי. אבל שם, במקרה ההוא, אז אתה יוריד על שניהם, היא מותרת, והוא, איך אפשר לרדת עליו, איך אפשר לפסול אותו. אז רב שמעון בגלל זה הציע שני תירוצים. אני מעוניין בתירוץ הראשון, למרות שהוא כנראה אהב את התירוץ השני יותר. תירוץ השני לא לגמרי הבנתי, אז אני מעוניין בתירוץ הראשון. תירוץ הראשון זה מושג חדש, וראוי לנו להכיר את המושג. לא רשמנו אותו בפירושים לשבחם נפשך, אבל פירוש מעניין. מה הוא אומר? טוב, הוא מביא שיטת הרשפה, דאקום נאמן לומר שאסור לשחוט הבת משום איסורתו ביד בנו. כן, איזה בדיני נאמנות, כן, האם גוי נאמן באיסורים? אז בדרך כלל לא, כי הוא לא נאמן בשום דבר לגבי איסורים, הוא לא חייב למצוא, לא חייב באיסורים, כי הוא לא נאמן עליהם, אבל צריכים סיבה נוספת למינו, סכר פתאום, או בעל אומנות, לא יפגע באומנות שלו, אם הוא צריך סיבה להאמין לו. אז כאן הגוי אומר שזאת אתה שחטת את הפרה, ואז הוא אומר זה הבן של הפרה. אם זה בן של הפרה אז אסור לך לשחוט אותו. אז הוא נאמן, ככה הרשב"א כותב. למה? דאך דאך אמנה בריתו משום דיבו היה בקלקל איתו. אומר יש לו, הרשב"א אומר יש לו מיגו כדי למנוע ממך לשחוט את הבן, יש לו עוד דרכים למנוע ממך, הוא יכול להרוג את הבן בעצמו, או להרוג אותך, או לשרוף את הסכין שלך. אבל יש לו דרך, אם אתה חושב שהוא משקר רק בגלל שהוא לא רוצה שתשחט את הבן, אז יש לו שיטות אחרות. אז הוא אומר, זה לא בדיוק מיגום, זה לא מיגום בדיני מיגום. כי אם הוא מקלקל ידע, אם הוא ישרוף את זה, אז הוא יסיד כסף. הוא רוצה להביח כסף, הוא רוצה שלא תשחט את הבן, אז הוא כנראה ימכור את הבן למישהו אחר, אז איזשהו סיפור אחר. כן, אז זה לא מיגום טוב. אז בסדר, לא, אני לא יודע אם הראייה היא הטובה. רב שמעון עכשיו המציא סברה חדשה. אם אני יכול למנוע ממך לעשות משהו, אז אני נאמן להגיד שאסור לך לעשות אותם. זה החידוש שרוצה להגיד, ולתלות את זה ברשב"א. אם אני יכול בפועל למנוע ממך לעשות פעולה מסוימת, אז אני נאמן להגיד שהפעולה הזאת אסורה עליך עם איזשהו סיף בהלכה. אני לא יכול להמציא איסור חדש, כן? אבל אני יכול להגיד, אני יכול למנוע ממך לאכול משהו, כי זה בשליטתי, יש כאן חתיכת לחם. אני מחזיק בו. אני יכול לא לתת לך לאכול אותו, אז אני נאמן להגיד שזה עול, שזה דרך. ואז לא תוכל לאכול אותו. איזה נאמנות, איזה מין נאמנות זאת? יש מושג בהלכה שמרחף פעם כאן, פעם שם, כלומר בגיד לדפת המובד בין השם, זה מה שלומדים מהישיבות, ביודע. ביודע. בדרך כלל מבין ביודע כבאמת סוג של מיגו. אני יכול לעשות ככה, אז נאמן לעשות ככה. זה פשוט אני לא רוצה לבצע ככה, כי כאן זה משהו שאל, אין כאן מיגו. אני יכול לבנוע לך לשחוט את הבן, אבל בחיר עצום. שאני אהרוג בעצמי את הבן. אז זה לא מיגו. כי הוא... זה לא... הוא יסיר. אז מה הספרה של רב שמעון? זה לא ביודע מדין מיגו, אלא ביודע מדין פיילוט. זה ספרה למדנית, לא מעשית, לא פסיכולוגית. אם אני שולט, אז אני שולט גם על העובדות. אם אני שולט על המציאות, אני גם מוסמך לפרש את העובדות. לספרה הזאת יש רגליים. אנחנו לא נחפש את הראיות עכשיו, רק נפגוש אותו ונקבל את זה כאפשרות. איפה ספרת ביודו אומר, או ספרת ביידו? אם אני האדון, מה זה אדון? לגבי מעשים, לגבי יכולות, כן? אם אני האדון ביכולת, אני גם האדון על האמת של המצב. זה לא סביר, כלומר, זה לא ספרה פסיכולוגית, לא אוכל לשכנע בית משפט לקבל את זה. זה מין ספרה כזאת שלהיות ביידן, אם זה הגמרה שלי, אם זה הספר שלי, אז אני נאמן להגיד מה המצב. אני אתן לך עוד דוגמה שאומרים את הספרה הזאת, זה גזרת הכתוב, מקום מיוחד, נאמן אב להגיד על בנו, בני זה בחור, או בני זה מה זה, כפי כמעט כל הראשונים. אז זה גזרת הכתוב, כי כתוב, לא יוכל לבקר את בן הזונקים, כי אם בן הסנועה יקיר, יקיר, אז הוא, מה זה יקיר, הוא לא יכול בוח. אין לו כוח להפוך קשר לתסור, לא יכול להפוך בן קשר לבן מבזר. הוא נאמן להגיד שהוא מבזר, כלומר נאמן להגיד שזה לא בני, שאישו זינתה. איזה מין נאמנות זאת? אז הספרה, כל ספרה שאפשר להעלות אותה, כן? ספרה שמרחפת בשיעורים, בישיבות, באולמות של גריס, זה שם, זה גזירת הכתוב שאדם הוא ביידים של בנו. זה הגזירת הכתוב. הספרה היא אין הגזירת הכתוב. הגזירת הכתוב הוא שאנחנו רואים את אבא, הוא רק אבא. אבא הוא, לגבי דברים מסוימים, הוא ביידים של זהות בנו. הוא לא ביידים של בנו, הוא לא יכול לקרוא את בנו. הוא יכול לקרוא את ביתו. אבל בזה, בנו לא יכול לקרוא. הוא לא ביידים של בנו לגבי דין עם אמא. אבל הוא ביידים על הזהות של בנו. כיוון שהוא, למה? כי הוא יצא לו, אבל הזהות בא ממנו. אם הוא כהן, הוא כהן, הוא נביא, הוא נביא, הוא נותן את הזהות. אז לכן, הוא נאמן על הזהות. כיוון שאתה זה שקובע את הזהות בפועל, הידי הפייה וההולדה, אז אתה גם יכול להעיד על הזהות. למה? כי המלך הוא המלך. המלך הוא המלך על העובדות, זה מין משחק מינים. אני שליט על העובדות, להכריע לכאן או לכאן, לכן אני גם שליט על אמת העובדות להכריע לכאן או לכאן בלי לדחוף. לא שאני דוחף לכאן או לכאן, רק אומר. זה נשמע כמו טריק בריסקאי. אין הפינה, אבל יש ספרה כזאת. זה מה שרב שמעון רוצה להגיד פה. שכל דבר שאני יכול לפועל לגרום לך להיות מנודה ממנו, אז אני נאמן להגיד שאתה אסור בו. מה זה איסור? איסור זה אי יכולת להשתמש. אם אני יכול במציאות ליצור אי השתמשות, לא הלכתית אלא מעשית, אני נאמן ליצור אי השתמשות הלכתית. לכן, והספרה הזאת לא ספרה של יהודים, גוי אין לו נאמנות באיסור היתר, אבל זאת ספרת נאמנות עצמאית. וזה נכון לגבי המציאות, זה נכון לגויים, אולי זה נכון על פי דין גם בפרו. כלומר, זה נכון, כל מי שיכול למנוע, הוא הופך להיות ביידן, ביידן יכול גם לחתום על תעודת הקשרות או האיסור של אותו דבר. אז כיוון שהבן אדם הזה, הגוי הזה, שאמר, קראתי ביני לבין עצמי, אז הוא ביידן על ביעת עצמו, הוא יכול למנוע ממנה, לא, לא בגלל חתית, בגלל שיש לו את הכוח, בגלל שהוא ביידן על עצמו. כיוון שהוא יכול, עם מי הוא בועל, זה החלטה שלו. אז הוא נאמן להגיד שהוא אסור בה, והנאמנות הזאת תופסת בה. כלומר, מה שלמדנו, שעכשיו אנחנו תתחיל איסורה, זה רק על עצמך, אחרים לא מאמינים, אז כאן הרבשים מצא דרך לעקוף את זה. הוא לא חולק על העיקרון. בעיקרון שאנחנו תתחיל איסורה, אתה נאמן על עצמך, ולא על אחרים. אבל איפה שיש חפצה, גוף הבן אדם עצמו, אדם שאומר, פרה זו, חתיכת בשר זו, אסורה עליי, זה לא משפיע על אף אחד אחר. אדם שאומר על עצמו, אני אסור עלייך, אז הוא נאמן רק על עצמו. זה נכון, מדי מלך בלי איסורה, אבל כתוצאה מכך, הוא נאמן גם עליה. משום ש... לא בגלל נאמנות של שבח הנפש, אלא בגלל נאמנות של הנאמנות הזאת. נאמן אדם אובייקטיבית על כולנו במה שנוגע לדבר שהוא בשליטתו. אז איפה שיש חפצה בשליטתו, שיש לזה, שזה תוצאה שמושפע מתוצאת הנאמנות של הנפש שלו, אז זה הופך להיות אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. זה הטריק שלו. מעניין? מעניין מאוד. עכשיו, נדמה לי שהוא לא מציג שזה הפשט לשם הכנה שלך. בשיעורים שהתפסו בשיעורים, שיעורי רב שמן, זה גם לא כתב אותם, בכולם לא עוסקים. עכשיו הוא עוסק בהרחבה בשם הכנה שלך, בנאמנות, בנאמנות בסוף, הוא זורק את הרעיון הזה, וזה תוספת. אדם נאמן על עצמו יותר ממאי הידים. ואם כתוצאה מכך, הוא יוצר איסור בגוף עצמו, אז כיוון שגוף עצמו זה בשליטתו, אז כולנו נאסרו בגופו. דוגמה, אני התלבטתי אם הוא היה אומר, כנראה שלא. אדם אומר, חזיר זה אסור עליו. וגם שם הוא אומר את הספר הזאת. הגוף שלו נאסר באכילת החזיר. רק שזה לא משנה לי, כי אני לא רוצה לאכול את הגוף שלו. אני רוצה לאכול את החזיר. החזיר, הוא לא יכול לעשות את החזיר. אלא כן, החזיר הוא בכיס שלו. כלומר, כמו אותו בית בנו, אבל חזיר על השולחן, אז לי זה לא נסע. אבל עכשיו הוא רוצה לגלל שם, כנראה שלא, זה סברת תוספת, זה קומה נוספת. זה איך לגשר בין האיסור הסובייקטיבי לתוצאות אובייקטיביים. אז מה שהוא אומר, אם זה נכון, זה נכון גם בסוגיה שלנו. אדם שומע פתח פתוח מצאתי, אז הוא אומר, אני אסור בה. אבל היכולת שלה להיות מותרת בו, תלוי בגופו, והוא יכול למנוע את גופו ממנה. הוא מעיד על עצמו שגופו אסור לה. היא כן צריכה לקבל את זה. כאדם שמעיד על גופו של אסור לה, אז הוא נאמן, כי על גופו יש לו גם. זאת הספרה שהוא רוצה להגיד. אז לכל מה אני מסכם, זה לא ספרה אלטרנטיבית לשאר החנשך. זה קומה נוספת, שבנוי על שם הנפש. אם אתה נאמן מדי שם את הנפש, ואז זה רק על עצמך ולא אחרים, לפעמים זה יהיה גם על אחרים. כי ברגע שאתה נאמן מדי שם את הנפש, אז יש לך שליטה, מה שיש לך שליטה, אתה נאמן על כולם. א', הוא פתר את הבעיה של אדמה בבמות, וב', יש איזה השלכות לבי מקרים אחרים, איפה שיש חפץ, גוף חפץ, שהגוף שלו זה תמיד ככה, ואולי גם חפצים אחרים. אם יש לו שליטה. איפה שלא יכול למנוע את המעשה, הוא נאמן. טוב, מה שלמדנו מזה, וזה לא פשוט, זה נכון, כן? הוא הציג כאן סוג נאמנות חדשה, שנקרא ביודו בעלות. זה צריך לבדוק בכל השעה סוף אם זה נכון או לא נכון, מתי כן, מתי לא. הוא אומץ בצורה מאוד נחלצת. כל מה שאתה יכול למנוע, אתה נאמן. ואז הוא מחבר את זה לשם הגנה של חתיכת איסור.
אבל מה היסוד של הנאמנות הזאת? כאילו, הייתי מבין אם היה לנו שבן אדם לגבי מה שקרה...
זה לא סברה, זה לא שזה סביר שהוא אומר אמת. כן? זאת הבעיה, זה לא שכיוון, אני מכת, בא כשאומר את המילה בידו, חושבים ככה. כיוון שבידי לעשות כך וכך, אז למה לי לשקר? זה לא מיגור, זה לא סברה, זה לא...
אני יכול להבין.
זה דין. זה דין, עכשיו, מה כאן, הוא בעצמו הגיש לזה, שיש כאן איזה בעיה. דין, אין הוא בעיה להגיד דין. הוא רב, דין, זה לא סביר, בעיניך זה דין. אבל כאן יש, מה זה מאוד דין? דין זה דין תורה. הוא רוצה להגיד שבגלל הדין הזה, גם גויים נאמנים. כדי להסביר את הגמרא ביבמות. עכשיו אני מגיד שקצת מתח, כלומר, זה לא מאה אחוז נכון, אבל לכאורה, דינים שנוגעים לגויים, הם נהיות יותר ספרתיים. זה אותה כתוב, זה אצלנו. כן, אבל בסדר, יכול, זה לא נורא. הוא אומר שיש דין, יש בזה ספרה מושלם, זה לא דין דף כתוב, כלומר לא חמש וסיני. זה דין עם ספרה, אבל זה ספרה למדנית, פורמליסטית, לא ספרה של שכנוע. אם אדם מקבל מינוי להיות המלך, אז הוא נאמן להגיד מה קורה באזור שליטתו. אני שומע את הספרה, אתם לא שומעים, אז אני אגיד, תקבלו. אם זה נכון או לא נכון, צריכים בסדר לראות כשהרעיון הזה עולה, הוא כן עולה במקום מסוים, בכל מקום שהוא עולה יש ספרה אותנטיבית. המילה ביודו, תוספות בגיטי דפת ובבית וחומס וביודו מדדמיקו. אבא, איזה רדע כתוב, המקיף בהמשך שהסוגיה בקידושים, אב נאמן על בנו, זו סוגיה שנאמרה, ואחר כך כמו אומרת, יש דברים שם שיש עוד שני מקרים, חיה נאמנת. עכשיו, שם אין זה אתה כתוב. היולדת, לא חיה, מיילדת. טוב, גם חיה בעצם. חיה זה האישה היולדת. המיילדת נאמנת להגיד בי יצא ראשון. עכשיו, למה? אין אחד לא נאמן להגיד בי זה בכל, צריכים שני עדים. אז יש ראשונים שכותבים זה דרבנן. איך אפשר לדעת מי נעמד ראשון? זה נעשה בחדרי חדרים, מי יודע? רק המיילדת, אז תתנו לה נאמנות, כן? אבל זאת פעם, אבל הספרה הפריסקית אומרת שם, כיוון שהיא הייתה שולטת, היא הייתה יכולה, לא יודע, להרוג את הראשון, לשלוף אחד מפני השני, יש שם תאומים שנועדים, היא שולטת על המצב, מי שולט על המצב? א', יש לו יכולת לקבוע מי יוולד ראשון, אז הוא גם נאמן להגיד מי נולד מן השמיים ראשון. כל מה שאני יכול לעשות זה לסוף מקרים, אני לא מציע ספרה, רק אתה אמור להשתכנע אחרי שמצאת את המקרה השלישי, הרביעי החמישי, אז התנגדות הפנימית נמסה. ובית, זו עובדה שאני מניח שבכל מקרה יש גם ספרות הנדים. כלומר, אפשר לצח אחד אחד אחרי השני. רב שמעון כאן, בקטע הזה, לא יודע אם הוא כתב את זה, זה לא יודע מה רכוש, אני אומר. הוא בטח לא כתב, הוא כתב שום דבר. אבל... אבל מחברות המילים, כן? אבל אני מעינים שהוא גם לא היה צריך לשכנע, כי הוא כבר אמר את זה בעשרה שירות לפני כן. מי שלמד גיטי, מי שלמד קידושין, אז הוא מלא את הספרה, והישיבות כבר, הספרה ידועה, כן? אם זה נכון, לא נכון, זה שאלה אחרת, אז הוא לא צריך להצליק אותו. הוא אומר, ביילים יש לו נאמנות. כל מי, כלל חדש, הוא מה זה כלל חדש? לידי שהוא הביילים, והבר דובר למנוע, למה שיש במילים האלה? הוא לא אומר, כיוון שהוא יכול למנוע ממך, אז הוא נאמן. כי אז הייתי מפרש אותו כמין מיגו כזה. הוא דווקא רוצה לא כך, אז לכן הוא מוסיף את המילים ההלכתיים. מי שהוא ביילים ובר דובר למנוע השתמשות מזה החפץ, נאמן לומר, השתמשויות אלו אסורות האמה.
אבל לא צריך את מניעת ההשתמשות. אני פשוט אומר שמי שבעלים על דבר, הוא יודע...
זה נקרא בעלות, זה לא בעלות במונית. זה נקרא בעלות, הבעלות כאן הוא בעלות על ההשתמשות.
כשאומרים באישה בשליש, שהוא בעל דבר עליו, שהוא בעל השטר ולכן הוא נמיד, זה לא קשור למניעת השימוש. אנחנו אומרים שהוא זה שכרגע שליט.
יש הרבה סוגים שבעלים. אני בעלים על פרה בסין, אז לכן אני יכול למכור אותו. אבל על השימוש בפרה, אני בא אליהם על פי דין על השימוש, אבל לא בא אליהם בפועל. כל מי שרוצה לאכול אותו, יבוא ויאכל אותו. אז הבעלות שהוא רוצה לדבר, כדי שנאמן להגיד שאתה אסור לך לאכול, כמו שאתה לא יכול לאכול, אני צריך להיות ביידים על השימוש הפיזי. זאת הדבר שלו. אז אם יש לי אקדח, אני נאמר להגיד שאסור לך לאכול. ואם לא, אם אני לאפלף, זה פרה שלי, אז אני לא יכול לא לך לאכול, אז אני לא ביידים על השימוש. במובן כזה של להיות נאמר על השימוש. אפשר לאכול גם אתה צודק, אפשר גם לאכול כזה, אולי בישאל פידי. אתה אומר שאם אני אגיד לך לא לאכול, אז אתה אסור לך לאכול, כי זה גניבה. אז אני גם נאמן להגיד שאתה לא יכול לאכול בגלל שזה טעם. הוא אומר לא. בכל מקרה, כאן אין בעלות כזאת. אדם בעלות על הגוף שלו, מה? הבעלות על הגוף שלו זה שהוא מחליט אם הוא יבעול אותה או לא יבעול אותה. לכן הוא נאמן להגיד שהיא אסורה, אסורה בו. זה הבעלות שלו. אני לא אומר שזה תרוצה, זה לא תרוצה כבר בני דברים. עיקרנו את הספרה הזאת, עיקרנו את הספרה הזאת. זה עיקר, זה מה שבאמת רציתי עם הקטע הזה. הפשט הזה, למרות שהוא בסוף זונח אותו. הוא אומר, השפעה זה לא ראייה, יש לו קושות על עצמו, והוא עוזב. החלק השני מתחיל מהקטע, ולכן נראה לדבר את דביתו של עובד חדש. שזה לא לגמרי, לא לגמרי הצלחתי להבין. שזה גם, לא יודע אם זה באמת דרך חדשה או לא. מה הוא רוצה להגיד שם? זה רב שמעון קלאסי. רב שמעון אומר שהשאלה התבססה על כך שלגויים אין איסורים. אז גוי שאומר, אדם שאומר, התקראתי בין המסמי, אדם שאומר, אני גוי, לא אוסר את עצמו בשום דבר. כי הוא לא עסוק, כי הוא גוי. כי לגויים אין איסורים, חוץ משהו לבסוף בני נוח. אז מה הוא אומר? הוא מגדיר מחדש הגדילה איסור. זה קטע כזה פילוסופי. הוא אומר, איסור לא צריך להיות איסור הלכתי. איסור זה דבר שמרוחק מלעשות. אדם שאומר שהוא גוי, למעשה לא ימצא בת ישראל מהקשרות לזיווג. אז הוא מונע מעצמו משהו. הוא אומר דבר שכתוצאה מכך, הוא לא יכול לעשות א' ב' בגמר. זה נקרא איסור. מה זה נקרא איסור? יש כאן תעמובת של פרשנות והלכה. הראייה שלו זה מלשון הפרשני, שהייתי צריך לקרוץ 10 פעמים שבאתי מהשאלה, כי איסור לא הפריע. כתוב בתורה שאדם נודר נדע מה הוא עושה? לסור איסר על נפשו. אבל מה זה לסור איסר על נפשו? עד שהתורה לא אומרת שמדברים תופסים זה לא אסור. אדם שנודר איננו אוסר איסר על נפשו. התורה אומרת שמי שאומר פת זה עליי, התורה אומרת עכשיו הוא אסר איסר על נפשו. אני לא מבין את השאלה. זה ממש נראה לי איזה מין קבץ לנדני בפרשנות של מילים. שיש יש מקצוע כזה. לקרוא עברית, מדבר עברית כמו לנדון. אבל יש גם גבול. הוא אומר, אדם, אם התורה לא הייתה אוסרת נדרים, אין פשוט אדם, למה לא? אז אי אפשר היה אפילו לדבר ולגיד, אדם אסר על עצמו. זה מה שאומר, אדם שאומר, אני לא אעשה את זה, אז הוא אסר על עצמו. זה משהו שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה להגיד שזה נכון גם על פי דין. אדם שאומר, אני לא אוכל מנפת הזה, זה נקרא לאסור, זה נקרא בלונדש גם, לאסור איסר הנפשו, כי הוא, למה? אי זה לא אסור. בסדר, אבל הוא מנע את עצמו מלעשות. המילה איסור איננו שם של איסור, המילה איסור פירושו לא לעשות. אוקיי, מקבל. כפרשנות מקבל. מי שאומר אני לא עשה דבר, אז הוא אסר על עצמו. אם אני אומר, בלי לשון שנדע, בלי לשון ששבוע, אני פשוט אומר, אני לא הולך הביתה היום. אז אפשר להגיד, אני אסרתי לעצמי לך דבר. קיבלתי. אז הוא אומר, בסדר, אבל לא רק שזה נכון, מבחינת פירוש המילים של אותו פסוק בבהר, אלא, זה כתוב כאן מאוד בקיצור, ולכן מאוד קל וכן כשאוכל אצלו שלא לנות או שלא לאכול, גם זה לעשור מסר מקרי, וזהו ביורוד התוספות, כאילו אני התקייתי ואני לבין עצמי, נעשה מדין חתיך דאיסורו, והיינו דמודד דמרוחק וממנו, וגם זה איסור מקרי, כנר. וגם על זה שייך לומר, דעושה חתיך דאיסורו, ומדין הודעת ברדין הוא כנר. חצי העיקר אחד חסם על הסגל, מה הוא אומר? אז אדם שאומר, אני גוי, תראה, הוא לא יוצר איסור הלכתי, כי לגוי אין איסור הלכתי, אבל הוא אומר על עצמו שהוא מנוי מלהתחתן עם בת ישראל. אז אנחנו שחתיכא דאיסורא, אנחנו מסכימים איתו. אז אנחנו אומרים ש... כן, אז אסור לך, למרות שלא לא פוסקים לו שזה אסור, כי הוא לא שומע פסקים. אבל אומרים שהדין הוא שהוא אסור. כי הוא אמר, אז מה? אני באמת לא הבאתי לגמרי, אז אני חושב שהוא אולי מחבר את זה לספרה, אתה יודע, בסעיף הבא הוא אומר, סעיף הבא, הוא אומר, גם לגבי קרובות, השאלה המקורית הייתה, אני אומר, קידשתי את האישה הזאת, אז אני אסור בקרובותיה. אז האם הקרובות אסורה לו? מה צריך את התשובה? לא, הן מותרות, הן לא ממינות לו, הוא אסור, והן מותרות לו. אז הוא אומר עכשיו, ודאי שנכון, אינם אסורות, שמובא בפשטות הספרה, זה כמו כן אומר גם בדברי הפסחות הנה, דבר כזה מותר לו לישא אותו. ואפילו אהפי שהיה חתיכא דאיסורא על העכו, כמו שבים, וכמו כן אומר בדברי הלעזר, דבר פתח מתובצת אינו נאסרת ואינו נאמן עליה, כפשוט הספרה, בכל עיקר היתנו הלא מיית הספרות דיברות הנה. ואם הקרובות עוברות על לפני עיוור, נאמר דקבד אינן נאמן רק לגבי עצמו, ולבוא לגבן, גם לפני עיוור אינן עוברות, הקופה בבלזר לא שייך חכי בזו. טוב, זה משהו אחר. אז הוא אומר, האישה באמת מותרת בו, אבל הוא באמת אסור בה, גם הגוי הזה באמת אסור בה, לא שהוא אסור, ואם הוא יעשה את זה, אז הוא יקבל גהנום, כי הוא עבר השם מצוות בנוח. זה לא אחת מהן. אלא הוא אסור בה, כי הוא יצר מצב שההלכה תגיד, אסור לך לעשות. האמת, את זה לא יודעת.
זה מה הוא שונה מסתם גוי? כאילו, הוא יכול להביא את עצמו לך? כאילו, על סתם גוי אני לא אומר שיש איסור כי הוא לא יצליח למצוא בת ישראל שתסכים לי לנצל אותו.
לא, זה מה שהוא... לא, הוא בעצם לא. הוא לא שונה מסתם גוי, הוא חושב שאתה לא צודק. גוי...
הוא מה שגוי אסור
לבד. בדקה, לפני שקראת את הקטע הזה, לפני שהיית תמיד חכם, כלומר, לפני יומיים, הייתי שואל אותך, גוי מותר להתחתן עם יהודיה? היית אומר לא. נכון? אם לא היית חושב מספיק. אז היא אומר, מה התכוונת? מה זה גוי אסור לבת ישראל? לא אסור בשום דבר. אז היא אומר, אתה צודק. אבל עוד ככה, אתה עכשיו הצטרפת לליגת שמירת אחרי הילדות. והנה בשכונה יש גוי, כדי לעורר קצת את הגישות ההלכתית שלך, ערבי, שהתחתן עם יהודיה. אז מה אתה עושה בלילה? אתה לוקח, יש לי אסוציאציות במדינה אחרת, אתה לוקח סדין לבן עם ברדס לבן, מחסל שני חולים בשביל העיניים, אתה בונה מגן דוד גדול על עמוד, אתה הולך לבית שלהם, לוקח את בדמה, מדליק אותו, ואז כשהם יוצאים לראות מה קורה, אז אתה נותן לו מכות. אתה לא נותן למה מכות, נכון? למה לא נותנים לו מכות? כי נהלך את איבת ישראל, אני אומר מה שקורה, כן? זה, לא נותנים לו מכות, אותה צריכים להציל, כך כתוב בהודעות. אבל לא נותנים מכות, מה הוא עשה? מה הוא עשה? כי מה אמר שמעון ולוי על, על, על שכם? כי תימי את דינה אחותם, אסור לתמי בת ישראל. עכשיו אני שואל שכם את קטין, מה איסור הגוי לתמי? אני משתמש בלשון תורה כדי לעורר קצת זאת יצא. מה האיסור על שכם לתמי? הם לא בחור, הם לא כעסו על, על האונס. הכזונה יעשה את אחותינו, לא כהנוסת עשה את אחותינו. כי תימי בת אחותם, מה פתאום שגוי מתמי בת ישראל? אז עכשיו למדן, מה הבעיה? זה בעיה לה, שהיא תסכים לדבר כזה, אבל מה הבעיה אצלו? הוא לא אסור, הוא גוי, זה גוי שמתמי בת ישראל, זה כמו גוי שמחלה שבת. בצורה גדולה, אסור לגוי לשמור שבת, זה לא היה אסור לגוי, כן? אז... אז רב שמעון עונה שזה לא איסור מדין שבת מצוות בנוח, אבל בעינינו אנחנו רואים את זה כדבר שאפשר לכפות עליו, כי זה, כי איסור לא צריך להיות איסור הלכתי. כל מיחוק מציאותי גם כן נקרא איסור. האמת, אני לא בטוח מה רוצה להגיד. גם ריחוק מעשי, קראתי את זה, חשבתי שרק שכחתי בעיה, שכחתי אבוקר לקרוא את זה עוד פעם, אבל לא שכחתי, לא קראתי את זה גם אתמול. כל ריחוק מעשי נקרא איסור, וזה נקרא, בלשונית, או בלשונית, אין לי בעיה. לכן זה נקרא, שבי החנף של חתיכא דאיסורא, אוקיי? שבי החנף של חתיכא דאיסורא, במובן החדש של מילה איסור. אוקיי, הוא בסדר גמור, אבל אז מה זה שווה המשפט הזה? בסדר. שווה חדש החתיכת איסורה, אתה נאמן, אני רוצה להגיד שיש נאמנות. גוי נאמן להגיד על עצמו שהוא אסור, שהוא מרוחק מדבר מסוים. אוקיי, אז הוא נאמן. עכשיו אנחנו נשים לזה מסקנות, וזה אומר, ואיננו אותה גוי. ואיננו אותה גוי, אנחנו לא נאפשר לך לבוא לבת ישראל. אוקיי, זה מה שהוא רוצה להגיד. אם גוי בא אליי, הוא שואל אותי, האם אתם מסכימים שאני אתחתן לבת ישראל? אז אנחנו נגיד לא. למה לא? כי אסור לה להתחתן איתו. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה אבל לה זה מותר. כלומר, לה זה מותר כי היא לא מאמינה לו. בסדר, אבל אנחנו אומרים לא, אנחנו מאמינים לך כלפיך. זה אומר שבעינינו, אתה, בעינינו, מבחינתך, היא אסורה לך. בסדר? אז השאלה, על מי כופים? זאת השאלה, אני כן מבין את זה. אבל אני אתבלבל. מי? יש מישהו שלא מבין את זה? חוץ ממך. אז אני חייב לעשות. יש לי זוג, אוקיי? היא מוטלת בו, הוא אסור בה. אוקיי? אם זה היה שני יהודים, אז היינו כופים. לא היינו כופים, לא נכפה אותה, אבל נכפה אותו. נכפה אותו לקיים מצוות. אוקיי, כאן יש מקרה שהיא מוטלת בו, והוא... היא מוטלת בו, הוא לא ראוי לה, אבל הוא גוי, לכן לא נכפה עליו מצוות. אז אומר רב שמעון ככה, אבל, תראה, אם זה היה נכון שהוא היה גוי, אם זה יש שני עדים שהוא היה גוי, היינו מונעים ממנו מלהתחתן איתה? כן. אז במה שנוגע אליו, אנחנו מאמינים שהוא גוי.
כי לפי שיטתך אנחנו צריכים למנוע...
כלומר, לתת למכות, לא נוכל לתת למכות. בוא נגיד ככה, הדרך למנוע את, 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 את החתונה הזאת זה לתת מכות. אין דרך אחרת. אז לא ניתן לה מכות, כי לתת לה מכות אתה צריך להאמין לעובדות בנוגע אליהן. אבל לתת לא מכות, זה רק נוגע לו, אז אני רק צריך לדעת לעובדות מה שנוגע לו. אז כן, כיוון שהעובדות, מה שנוגע לו הוא גוי. אז אם הוא גוי, נותנים לשניהם מכות. אז אני יכול לתת לו מכות. לא הסברתי טוב, אבל הסברתי, יש עדיין שאלה? כלומר, אני מאמין לעובד, מה שהוא אומר, בוא נגיד את זה בהקשרים של אתמול. עכשיו אנחנו חתיכי ביסור הזה נאמנות. אנחנו מאמינים לעובדות ב-100% בנוגע אליך. לא שאתה מאמין לעובדות. אנחנו מאמינים שאלו הם העובדות, אם התוצאה נוגע לך. אם התוצאה נוגע למישהו אחר, לא מאמין לעובדות. אם זה נוגע לך, מאמין לעובדות. אז מה שנוגע לך, השאלה האם לתת לך מכות, האם לתפוס אותך ולזרוק אותך מהחדר, אנחנו מאמינים לעובדות. איזה עובדות? שהוא גוי. עכשיו, השאלה שהוא, מה שהוא השקיע בו, זה לא הייתה זה. זה חושב שזה פשוט, לכן אנחנו, לכן הסתבכנו. הוא השקיע שהוא חשב שזה בכלל לא שייך חתיכת איסורה, כי זה לא חתיכת איסורה. אז הוא אומר, לא, אל תשאלתי שאלות מן הלשון. שווי הנפש חתיכת איסורה, אדם, כל אדם, גם גויים, נאמנים להגיד על עצמם, נאמנים, ככה תגיד על עצמם, אדם נאמן להגיד שהוא במצב של אי אפשר, אם זה על עצמו. אז גוי נאמן להגיד, נגיד אם גוי היה אומר, בכלל מי שווה מצוות בן הרח, גוי בא ואומר, לא, אין דבר כזאת, זה לא קורה, אבל גוי בא ואומר, זה אי אפשר. אז אם הוא ישאל אותי, אני אגיד לא, אז אסור לך לך. למרות שאני לא מאמין על זה כמובן. כי הוא פסול לעדות, אני אוכל מזה. אבל אני אגיד לו שהוא אסור לאכול את זה, כי שם לך חתיכת איסורה. אז זה אין קושיות. לא אמרנו שאין לך חתיכת איסורה בגוי. אז רב שכמה שרב שמעון עשה זה שהוא החליף את המונח, שם לך חתיכת איסורה, לא רק לאיסור טכני, אלא לאיסור מה יותר לך, להימנות. אז מה שנוגע לגוי, הגוי נאמן להגיד שהוא מנוי. מבחינתי, זה כן נכון שגוי מנוי מלסבת ישראל, למרות שהוא לא אסור. אני לא נותן לו מכות בגלל שאני מנסה לכפות על המצוות. אני נותן לו מכות כי אני לא רוצה שזה יקרה. אבל זה לא משנה. אנחנו חושבים שאין לתת לגויים לשאת בנות ישראל. אז גוי שאומר על עצמו שהוא גוי, אז אני יש לי עכשיו שתי אמונות. מבחינתה, הוא יהודי. מבחינתו, הוא באמת גוי. הוא 100% אובייקטיבית גוי, ומה שנוגע רק לו. אז כיוון שעכשיו הנפקמינו הוא, לרדת עליו. זה נוגע רק לו. אז בתחום ההוא, קיבלתי שני עדים שהוא גוי. קיבלתי שני עדים שהוא גוי, אני פועל בהתאם. מה אני עושה? אני מרחיק אותה. עוד פעם שאתה מרחיק אותה? אמרנו זה, אין בעיה להרחיק אותה. איך אתה מרחיק אותו? הוא לא אסור, לא אכפת לי שהוא לא אסור. אבל הוא עושה דבר שאני יודע בשני עדים שאין לעשות. אז אני לא נותן לזה לקרות. זה מה ש... כך הוא מסביר את הגמרא ביממון. לכן עכשיו כשהוא מיישם את זה על, 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 על זוג יהודי, אז הוא אומר, האמת שאין אף קמינה. הוא אסור בקרובותיה, והקרובות מותרות בו. אז הלך למעשה לא ניתן לו לעשות את הקרובות בגלל שיובדים עליו. הוא אומר, אבל הן באמת מותרות, הוא אומר, אין איסור עליהן. ואז הוא אומר, קצת חידוש בשורה אחת, שזו שאלה מעניינת, אף אחד לא שאל אותי אתמול, האם יש איסור לפני עיוור להכשיר מישהו באיסור שם וחנש. הבנתם? אני אמרתי זה חזיר. אתם לא מאמינים. לא צריכים להאמין. אין לך נעשון. לא חזיר. אני אמרתי שזה ערב. אז אתם לא מאמינים. אני אסור בה. אני אמרתי שהאישה הזאת יש איש. לא שווה. שום מישהו אחר. אתם לא מאמינים. לא צריכים. צריכים שני עדים. אז היא מותרת לכם, היא אסורה לי. האם אתם יכולים להיות עדים בחתונה שלי איתה? אז... לכאורה, שאלה חיפה איסור, וזה אסור. אז אסור להכשיר אדם, ובאיסור הזה יש איסור של כך שאנחנו צריכים איסור. אבל אסור להכשיר. ובשביל אני אומר, הוא לא בטוח, למה לא בטוח? כי אתם לא מאמינים שהוא באמת אסור. רק אמרנו לו שהוא אסור. אתה עושה קצת משחק, אני צריך לחשוב טוב על זה. כן? אני רוצה להגיד אולי, ואם הקרובות עוברות על איבת העיוור, נאמר, וכיוון דאינו נאמן רק לגבי עצמו ולא לגבן, גם לפני עיוור אין אין עובד ועדיין צריך לי.
זה
יפה בסברות
לא לפני עיוור, כאילו,
ככל ש... אני לא מסכים איתם, כי בדין אומרים לו שזה אסור. אז למה בדין אומרים לו שזה אסור? אם זה לא נוגע, לגוף הדיינים, זה לא נכון, אז למה שמי יגידו לו? הדיינים באמת מאמינים שהוא אסור, אז גם אני בתור השטחן צריך להאמין שהוא באמת אסור, כי זה נוגע לו. זה לא נוגע לי, אבל זה נוגע לי שאני לא יכול לה... בסדר, בצרכי. זה השאלה בלפני עיוור.
נברת עליו בספרות, אם אנחנו...
יש לך קירוב לפני עיוור, אם לפני עיוור בסופו של דבר זאת אומרת שאתה משתתף בעריכה? או שזה איסור של להכשיר עיוור בדרך, כן? לתת למישהו מכה. אז אם זה איסור בין גם לחברו, אז לכל רגע יש כאן בעיה, כי הוא באמת אסור, כשפוך הוא ייחס עליו. אם הוא יבוא על האיסור הזה, אז אני אסור לי לפגוע בו. אם זה שאני משתתף בעבירה, אז מבחינתי אין עבירה, אז לכן אני לא יכול לשתתף בה. אולי, טוב, זה כולו הייתם דנים מדי. בכל מקרה, טוב, יש לו ספק בזה. אבל טוב, לגבי איסורים אמיתיים, הקרובות לא, באמת לא אסורות בשום דבר. אז זה שני דעות שלו. בהתחלה הוא אמר שהקרובות כן יהיו אסורות. אדם שאומר על עצמו שהוא אסור לה, אז כיוון שהוא בא אליו על הגוף, הוא באמת אסור לה והיא אסורה בו. זה היה החידוש המקורי שלו. לכן האשת הגוי היא באמת אסורה. וכופין בגלל שכופין עליה, לא בגלל שכופין, רק כי אין לכפות על כך. לפי זה, אז גם אדם שאמר, קידשתי את האישה הזו, הוא אסור בקרובותיה, אז הן באמת אסורות לו. למה הן אסורות לו? כי חוץ מזה שהוא חשב נחת ליפד איסורה, הוא גם נאמן על גופו. הוא יכול למנוע את הבעיה הזו, אז הוא גם נאמן עליהן. ולוצא שני, הוא חזר בו מכל הוורט הזה, אמר אין דין של ביילות, אין איסור אובייקטיבי, ולכן הנשים באמת מותרות. כשהוא אומר שגם הנשים מותרות, יש דרך לכפות על גוי, כי אפשר גם לכפות על גוי, לא לעשות בת ישראל. איך אפשר לכפות על גוי לעשות בת ישראל? כי אני מאמין שזה, כי הוא גוי, אם הוא גוי, אז אני כן, אז אני כופה. לא בגלל שמישהו עובר איסור, אלא בגלל שאני חושב שזה אסור. כן? אז מבחינת הגוי זה אסור, מה שאסור זה שלבית ישראל להיבאר לא, אבל אני, כדי ליישם על הגוי, לא להכשיל אותה, אני יכול גם כן לכפות עליו את ביטול הקידושים, ביטול הניזות שלו. מה?
מה אם במקרה שבו האישה שמה על עצמה איסור להיבאר לבן? זאת
יש סוגיה בנדרים שהעמידה נעשה פה בשעות כלי, אני מניח. נכון? מה נסכם? ודאי שאתה בדין, הבדין היא נאמרת. ומשנה ראשונה שהיא נאמרת. משנה שנייה שהיא לא נאמרת. צריך להסביר את המשנה השנייה. כן, יש לו משנה. ודאי שהיא נאמרת. אדם שעובר שהוא אסור משהו, זה נאמר. רק שאישה לא נאמרת, בגלל שעשו תקנה. איך עשו תקנה? זה מחלוק הראשון. טוב. גברנו סוגיית של החתיק את איסור. וגם, אני חושב שזה לא יהיה לא אותם הסוגיות. וגם קיימנו שתי מצוות בימים האחרונים. אחד, כלומר, אחד אני הזכרתי בעיפוף. לא חשבתי שאתם מספיק חסונים כדי להיחסף למקום. זה החידוש של הגביר בלוך. על שבדין יכולים ליצור, לבדין שפוסקים איסור, אז זה נהיה באמת אסור. זה כבר פחדתי שתקשור בפנים. נמשיך אם מותר לדבר בפנים. בבית הסברה מעניינת, אני באמת חושב שהסברה הראשונה היא יותר מעניינת, אבל השאלה כמו עצמך חזר פה. אבל הסברה הראשונה, שאדם יכול, אדם נאמן להגיד שהוא אסור בביאה, ואז גם האישה אסור. זה היה חושב, אולי יש עוד נחכמינה, אבל נחכמינה שלו היה כאן לגבי גוף האדם. אדם שאומר על עצמו שהוא אסור בביאה, אז גם אחרים אסורים בו, כי הוא בא עם הרגות. אז אפשר לבצע את זה גם, הוא אומר, זה מפורש, שאסור גם בחתיכת בשר, וזה בשר שלי, כמו אותו בית בנו. אני גם כי נאמן להגיד שזה אסור עליי, זה גם אסור עליך. כי כל מה שאני נאמן למנוע, כל מה שאני יכול למנוע, אני נאמן נאמן. זה הכל. זה רעיון חשוב. אם זה נכון אדום, נכון, גם הוא יתאבד, גם כאן. למה הוא יתאבד, מותר להתאבד. טוב, זה סוף הסוגיה. הסוגיה הבאה אמרתי, זה יהיה התסות עמוד ב', להוציא כתובה, סקסק כלומר כאן להוציא ממון, סתם להוציא ממון, זה גם הפתיחה שלנו לחזקת בובה, שילבר אותנו המון בחודש הבא. אז כפי שאמרנו בשיעור הקדמה, למדנו חזק ורוב, וזה, יש כאן עכשיו עוד גורם שנקרא חזקת ממון. כשיש חזקת ממון, יש גם עוד גורמים, אבל לא חדשים, יהיה גם מיגו. זה ייכנס באיזשהו מקום כאן, אבל אנחנו אמרנו, מיגו בעיקרון זה רוב, בינתיים, עד שלא נגיד צפה אחרת, אבל זה נכנס, יש הרבה יותר מקרים של מיגו בממון משום מקרים אחרים, אבל זה לא דבר חדש. דבר חדש הוא חזקת ממון, ספק לנו כל ממון, ועוד כמה דברים, ועוד כמה דברים, ספק. כל מה שסובב את התוספות עם מתחיל היא למטה ולכתובה. כיוון שלא לעבור לאיסור החמור להשתפר לפני עשר, אז אני אחלק איתכם במדרש שכדאי לחשוב עליו בשבת הקרובה. יש מדרש בתחילת מתחה, עמוד השלישי בשבת השבת, אבל עדיין בהתחלה. כלומר, זה קשור לאיזה פסוק. הפסוק הראשון הוא לא כאילו. המדרש אומר ככה, שלפי שהיה, אני לא זוכר מה הפתיחה, איזה פסוק זאת אומרת, לא משנה. לפי שהיה, אברהם אבינו, מתפחד ואומר, שמא כל עבודה זרה שעשיתי כשהייתי צעיר, לא נמחל לי, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך טל ילדותיך, מה טל זה? הוא מתלדה בבוקר, אף כל חטאות נעוריך אינם. זה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון של המשפט האחרון, אבל מוסס על הפסוק, לך טל ילדותיך. אז זה הרעיון הוא שתשובה עובדת, כן? לא צריכים לפחד מהעבירות שאדם עשה לפני שהוא חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה, טל ילדותיך, זה טל, זה... זה נעלם. התשובה משנה את המציאות. זה הבא עוד פעם. כמובן שהמדרש הזה כנראה מניח שהוא לא חזר בתשובה בגיל שלוש, כי נראה לי שזה כבר יהיה מוגזם. עכשיו אבינו מתפחד מהעבירות שהוא עושה כשהוא עבד שתיים, אלא כמו המדרש השני שהוא היה בן חן. עכשיו בן 48, שנת דור ההפלגה, עשו חשבון לפי השנים, ואבינו היה בן חן בזמן ההפלגה, בזמן ההפלגה זה מתי שכל מה שקשור לנמרוד קרה. כך התפזרו, אז הוא לא נמצא בו כזה. השאלה, מה פירוש המילה מתפחד? מילה הזאת איננו נמצאת בעברית מודרנית, וגם לא בעברית תנ"כית. זו מילה שנמצא רק בחז"ל, עכשיו אני אגיד לכם, לפי בר אילן, זה נמצא בכל ספרות הרבנית התלמודית זה נמצא בארבע מקומות, במדרש, שלושה לגבי אברהם אבינו, גם אחד לגבי יעקב אבינו. אבל שלוש פעמים זה מופיע במדרש רבה לגבי אברהם אבינו. פעם פה, פעם ב... אל תירא אברהם אנוכי מגן לך, טוב, שם זה מופיע שלוש פעמים. אל תירא אברהם אנוכי מגן לך, אז מה המדרש שואל? למה הוא מפחד? למה צריכים להגיע אחרי מלחמת לא, אחרי המלחמה, למה צריכים להביא אותו לפני כן, הוא מבין, למה אחרי כן? אז המדרש שמציע שלוש דיון, ממה אברהם אבינו פחד אחר כך, מה כתוב, הלשון של המדרש הוא, לפי שאברהם אבינו מתפחד ואומר, שמא לאילו שהרגתי יש ילדים מבואו לנקום. או, לפי שאברהם אבינו מתפחד ואומר, שמא מיציתי את כל זכויותיי בעולם הזה ולא נשאר לי משהו לעולם הבא. היה שם ניסים גדולים, שפוך מקמל אותם. ועוד הפעם אני מתפחד ואומר, מה הוא יכול להתפחד שם? שמה היו בין אלו שהרקתי זכאים, כן? אז יש ביטוי שמופיע במדרש, ארבע פעמים לגבי אברהם, יש עוד פעם אחת, נדע לי, יעקב, וארבע פעמים זה מופיע לגבי אברהם אבינו, שכתב שאברהם אבינו היה מתפחד. מה פירוש המילה מתפחד? בשביל מודרנית, מה פאול שמתאר את מה שהוא עשה? מה גדול בין לפחד לבין להתפחד? רק רגישות אוזנית, מה? יש אדם שפוחד ממשהו, יש אדם שמתפחד. מה זה מתפחד?
מפעיל על עצמו.
אז מה זה אומר? אם מישהו בא עם אקדח, והוא יורה לכל עבר, ואני בחדר, אני מתפחד שהוא יפגע בי או אני פוחד שהוא יפגע בי? אני פוחד, הוא יורה, אני פוחד, כן? אם יש אריה בחדר, אני לא מתפחד, אני פוחד. מה זה מישהו מתפחד?
יש זקה.
כן, אז מה זה בעברית?
מדיק.
או בגרמנית, אם רוצים? יש מילה בגרמנית יפה, מה? זה נקרא חרדה. אנגסט בגרמנית, זו המילה שסוכלות מתמשות. אדם לא פחד ממשהו מסוים. זה אדם שהוא... אדם הולך ברחוב, אז הוא מתפחד שאולי, אדם שמתפחד שאולי ייפול עכשיו טיל אטומי מאיראן, זה לא שלא רציונלי, זה כן לא רציונלי, אבל זה לא הכי לא רציונלי, לא רציונלי. זה פסיכולוגי ולא מעשי, כלומר, יש לו איזשהו אי שקט נפשי, זה מצב פסיכולוגי, מתפחד זה אדם שהוא רועד. אדם שפוחד, זה אדם שמחליט, אני צריך לברוח. אני לא באמת מדבר על הרגש, אני אומר שהוא פוחד. אני אומר מה הוא מרגיש כדי להחליט מה הוא עושה. אדם שמתפחד זה אדם שהוא נתקף בהתקף חרדה. כן, שבדרך כלל זה לא, גם זה לא רציונלי, יש לזה סיבה. אולי זה כן רציונלי, כי המדרש נותן כאן סיבות מסוימות, אבל אני לא הייתי מתפחד במצב כזה, כי אני אדם עם ביטחון עצמי גדול מאוד. אז נכון שאתמול עשיתי עבירות, אם חזרתי בתשובה, אני מקבל את טוב. כן, ואולי המקים באמת הוא רציונליים שם. הוא הרג את כל המלחמה הזאת, הוא הרג את כל אנשי ארבעת המלכים. אז הוא אומר, אולי היה שם איזשהו צד, אם היה, מישהו היה חוזר מהמלחמה היום, בישיבה, והיה אומר לי, תראה, אני לא יכול לישון בלילה, כי יכול להיות שכש... לא קפנו בעזה, אבל זה יותר... עכשיו זה רק התפחדות, כן? אולי... כשירינו, אז אולי אחד החיילים בטנק, בסך הכל, נכון שהוא היה חייל סורי, אבל אולי הוא גויס בעל כורחו קצת, והיה סך הכל צד, והיה לו אמא ואבא, אז אני לא יכול לישון בלילה. אז מה נעשה בשבילו? פעם היינו מדברים איתו שיחות נפש, עד אמצע הלילה, לא אני, מישהו אחר. היום ניתן לו גלולה וגמרנו. יש בעל משם, יש בעל יום, קח גלולה, תלך לישון. אם לא, אם אתה לא צריך, תהיה גבר. זה, 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 זה לא אירוע, כלומר פחד זה אירוע. מתפחד זה לא אירוע, זה מצב. אדם שמתפחד, ולכן אם אדם שהוא בעצם ארבע פעמים, מה אני רוצה להגיד? אברהם אבינו היה אדם מתפחד בכלל. אם המדרש, אני אומר לכם, בכל בר אילן, לא מצאתי את המילה בהקשר אחר חוץ מאברהם אבינו. אז יכול להיות שזה מקרה, אבל נדמה לי שזה הייתה איזשהו... תפיסה של חז"ל, המציאו מצב חדש, הם ירדו לסוף דעתו של זיגמונד פרויד, ואמר שיש אנשים שסובלים מחרדה. אנשים שסובלים מחרדה זה פחות חשוב מה הסיבה. כי בדרך כלל הם חרדים מכל דבר. אבל מבינו, כך יוצא מתוך המדרש. הוא מפחד, הוא מתפחד שהוא עבירות תוקפות אותו, הוא מתפחד שאנשים שהוא רגע עם צדיקים, הוא מתפחד שלא נשארו לו זכויות, זה ממש זה ממש מצב פסיכולוגי, וזה לא קשור לעובדות, כמו, יש כזה גמרא שאומרת, הסיפור של פיניה בן פג'ון ראשון, היא התעוררה שאין למה לחום, אז הוא הסכים אחרי הרבה לחץ להתפלל, ואז הוא מצא חתיכת עץ של זהב. אז הלך למכור אותו, ואז נגלה בחלום שזה אחד מן הרגליים של שולחנו בעולם הבא. עכשיו יהיה לו שולחן בעולם הבא רק עם שלושה רגליים, והוא איש, אין פה זה ייפול, אז הוא יחזיר את זה. כן? אתה יכול את הצדיק בעולם הזה, מנצלים את הסוגיות שלהם, זה על חשבון עולם הבא. הבן עשה מזה ממש דבר גדול, ואז הסבר צדיק ורב. צדיק ורב זה טוב לו. כי הוא מקבל עונש על הדברים הקטנים שהוא עשה, ואז הוא הכל שמור לבא בבא, ובשעים, ובשבוך הוא נותן, הם שחם בעולם הזה, כדי שלא יישם אחר כך. אז יש חשבון כזה, זה לא, לא רציונלי, יש איזה עניין. אבל אדם שהיה הולך, והיה אומר, אוי, היום אכלתי דג, זה היה טעים. וואי, יכול להיות שזה, אני לא היה לי עולם הבא בגלל זה. היינו אומרים שיש לו בעיה. היינו אומרים של בעיה, אני לא יודע, גם חזל חושב שיש של בעיה. למה חזל אומרים על אדם אבינו שהיה מתפחד? אין איזה מקור בפסוקים, טוב, במקרה שלי יש מקור פסוק, כתוב, אתם אברהם. כאן, אני לא זוכר איזה פסוק, זה לא מקור פסוק, סתם אומרים את זה. זה חלק מאיזשהו מדרש יותר ארוך, אבל זה אין שום ראייה מהפסוק שאדם אבינו בתחיל ללכת מתפחד. הוא יצא ללכת למלחמה לארץ ישראל ולב שלם, לא מתפחד מכלום. אבל חזר חושב שם אבינו בכלל הוא יהודי מתפחד. למה הוא יהודי מתפחד? מה הסיבה הפשוטה? למה יצחק לא? אתה אמר כן. כן, אברהם אבינו כל צעד שהוא לוקח, הוא לוקח בלי תמיכה, בלי הדרכה, בלי ביטחון. זה יש בדרשים אחרים שמחליפים אצל מאוד. הם דואגים, זה גם שעת הפסוקים, אבל מה שמסביר, כמעט תמיד אברהם אבינו נדרש לעשות דברים בלי הדרכה. לך לך, אלא ארץ אשר הרקע. ואחר כך שבוק הוא גם לא מראה לו, כלומר, אין לנו פסוק שהוא אומר, הוא מגיע, לאן שהוא מגיע, כן? דווקא בסיפור שבת המלאכים, המדרש מדגיש את זה, שבוק הוא לא אומר לו ללכת, הוא קפץ מראש, ויש המדרש שאומר, וירק את חניכה. זה כן מה שיש לו, כן? וירק את חניכה, מה הוא שומר על וירק? מילה קשה. זה לא רק מילה קשה לדרוש, מילה קשה בפשוט, אז זה וירק. אז מדרש יש הרבה רעיונות חביב, זה מדרשון ירוק. סביר, כן, אבל מה פשט? והיה את חניכה פוריקה, זאת אומרת, הוא הפך את פניהם לירוקים, וביש אותם. מה הוא אמר? כי הם לא רצו ללכת. הוא אמר להם, בואו נפיל עצמנו על קידוש השם. זה היה מסע התאבדות. כי זה אברהם אבינו נגד עם כמה משרתים, כן, לא חיילים, נגד הצבא האדיר הזה, אבל מאמינו לי שהוא יוצא אל הבלתי נודע, בלי ציבור מהשם, אחר כך בא לשמור, הוא אמר לו, יש הקיים. וזה המדרש, מדרשים הופכים את זה לסדרה, כל פעם אברהם אבינו מתבקש לעשות משהו מעצמו או מהשם, אבל רק אחר כך נאמר לו הוא צודק. יש מדרש מדהים בתחילת ההלכה, שאומר שאלה הזאת, איך אברהם ידע שהוא הגיע לארץ המובטחת? אמר לארץ אשר הרקע, וזה לא כתוב. אז מדרש אומר עכשיו את הדבר הבא, אני לא ממציא את זה. זה באמת נמצא במדרש, למרות שכל מי שלמד קצת היסטוריה ציונית יחשוב שזה זיוף של הציונים, זיוף של הציונים הסוציאליסטים, זיוף של בורוך. אומר המדרש, שהיה אברהם אבינו מתהלך, מה ההבדל בין הולך לבין מתהלך? הולך זה ישר, מתהלך זה מסתובב, כן? מתהלך במסופוטמיה, והגיע לארם נהריים. ארם נהריים זה איפה? איזה עיר בירת ארם נהריים? מים הנהריים? לא הפרט והחידקה. פרט והחידקה, פרט והחידקה. נהריים זה דמשק. יש שם שני דבר, המנה הוא פרפר. בירת ארם נהריים זה דמשק. אבל יש שם הרבה מים. הגיע לארם נהריים וראה אותם פוחזים ואוכלים. כמעט שיש שם הרבה מים. והתנאים טובים. אז כנראה יומיים השנה זורקים כמה גרעינים. וחוזרים אחרי שישה חודשים וקוצרים. שאר הזמן עושים חגיגות. אמר אברהם אבינו, תחזיקו חזק, הלוואי שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת. הוא היה יכול להגיד, הוא היה יכול להתיישב באמריקה. לא, הלוואי שלא יהיה חלק בארץ הזאת. כמעט שהגיע לסולמה של צור, איפה זה? מה? איפה? סולמה של צור. איפה הסולם של צור? ראש הנקרא, הירידה, סוף זה עוד רבע שעה, היום, בבוחנית, מראש הנקרא, יש שם סולם, לא סולם, ירידה, חדש. כיוון שהגיע איזה גבול לארץ ישראל, היום, וגם אז לצורך המדינה שלה, כיוון שהגיע לסלבס לצורך, ראה אותם סוגרים בזמן סיכול, ועודרים בזמן נידור, וחושים בזמן פרישה, וזורים בזמן זריעה, ואחר כך מנחשים בזמן ניקוש. כלומר, להוציא משהו מהאדמה הזאת, צריכים לעבוד כל השנה. אמר רבב אבינו, הלוואי שתהיה לי חלק בארץ הזאת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאת הארץ. ארץ ישראל היא ארץ הנבחרת בגלל שהיא זיכט. בניגוד לספר הכוזרי. אוקיי, זה משהו אחר. העיקר מה שאני רוצה להביא, הקדוש ברוך הוא תמיד נותן לו אישור כלאחר מעשה. רבב אבינו עושה הכל בחושך, הוא מקשש בחושך. אז כזאת הבינו שהאישור של רבב אבינו, הוא עושה. זה משהו כל כך יפה. תמיד רץ ועושה, הוא קם בבוקר, ישכם בבוקר, והלך לתקוף את הבת המלאכים. אבל תשאל אותי מה יש לו בפנים? אז הוא ג'לי, אז הוא פשוט, הוא צריך לראות, זה לא יכול להיות אחרת, כי הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא הולך בחושך כמו עיוור, הוא אומר, אני הולך לתקוף את המלאכים. אני הולך לעקוד את בני, אני הולך למצוא את ארץ חדשה, ולייסד את הניסן. אז זה נקרא שעם אמינו מתפחד. אז כל הזמן, תשבוך הוא גם, תמיד מאוחר, אבל כל הזמן בא ומרגיע אותם. כנראה לא בדיוק בהצלחה, כי צריך לעשות את זה הרבה פעמים. הוא מפחד מכל דבר. הוא לא מפחד מכל דבר, הוא פחד מהמלאכים, אבל הוא מתפחד. בדרך כלל זה דברים רוחניים, אבל יש מדרש אחד שזה מעשי גם, הוא חושב שהבנים יבואו וינקום. זה כבר לא רק שהיה אישיות אמונית שפחד מהבנות. הוא גם פחד מדברים אחרים. כי הוא לא יודע אם הוא צודק או לא צודק. יצחק, אינו היה כזאת, אבל אבינו כבר הסביר לו מה נכון, מה לא נכון. אז הוא נמצא בלשון של המדרש, אבל אבינו, איך הוא קורא להר, איך הוא קורא לבית המקדש? מה יצחק קורא בהר? שדה. אברהם אבינו מתאפס, ויצחק יצא לסוח בשדה. איך, מה זה לסוח בשדה? חוץ מזה שזה תפילה? ומה נכון עכשיו? אוקיי, בשדה הוא הלך לראה מה מצב הפרחים, להריח פרחים. אבל אבינו אין לו זמן להריח פרחים, הוא מטפס כל הזמן. מה יעקב קרא להם? בית המקדש? בית. יעקב קרא לו. טוב, זה הפשט של המדרש הזה. מה עבוד כאן? אני רוצה להגיד, אם יש משהו שהוא נכון לגבי אברהם אבינו, והמדרש ראה צורך להדגיש אותו, אז המדרש איננו עוסק, אני כמו שאמרתי, זה כאילו פה שאלות ספרותית לסיפורי אברהם אבינו. זה בסדר גמור, כך צריך לקרוא. אבל זה לא שהתורה, כל דבר, כל דבר ספרותי בתורה, שישיבת הר עציון, מכללת הרצוג, עושים איזה ספץ, זה לא עבודה בפני עצמה. עדיין צריכים לחבר את זה למשמעות התורה. משמעות התורה זה לא כדי, זה לא שייקספיר, זה לא כדי שנבין את האדם יותר טוב. להבין את אברהם אבינו יותר טוב, בגלל זה מה שאבינו הוא אב. והתכונות האלו, שאולי מגלים אותם רק מי שיש לו קצת הבנה ספרותית פסיכולוגית, הם תכונות של אב. תכונת המתפחד הוא כנראה תכונה חשובה ביסוד של עם ישראל. יש עם ישראל שלוש אבות, עם תכונות סותרות. אבל בדרך כלל כל אחד יש רק אבא אחד, עם ישראל צריכים שלוש, כי זה תוקפת של שלוש יסודות שונים. ככה מה שלמדתם בתיכון, חסד, גבורה ותפארת, או משהו כזה. כן? יש תכונות שונים, מאוד שונים, שונות אפילו וסותרות אפילו, בין אברהם אבינו ליצחק אבינו ליעקב אבינו. אז החלק מהתכונה של אברהם אבינו, הראשוניות והחלוציות של אברהם אבינו, זה מרכיב בכל יהודי ויהודי. כולל גם ההתפחדות שרק הסברנו. עכשיו, מצד אחד זה סבירה, כי אנחנו לא ראשונים. אנחנו, יצחק הוא לא ראשון, ויעקב הוא לא ראשון, אז אנחנו כל שכן, אנחנו מספר 50,000, כן? אז, אבל זה בדיוק הנקודה כאן. אדם צריך להיות מושרש ולהיות בני אברהם יצחק ויעקב, אבל להיות הבן של כל אחד, זה אומר גם לשחזר כל אחד ואחד. אז אני בתור ממשיך של אברהם אבינו, גם צריך להמשיך את הראשוניות שלו. זה גם חובה, וזה גם מציאות מוכנית, אני חושב, אבל זה חובה. צריך באמת לאמץ את זה. לנסות איכשהו להרגיש שאני גם מטפס בהר, ולא רק דורך על אדמה שאבא שלי וסבא שלי חרשו כבר. ובאמת, זה גם מציאות, למה? כי זה כן חדש. גם צרי ישן זה חדש. אנחנו בתפילה אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אז מצד אחד, ברור שהתפילה באה כדי להגיד לנו שאתה מתפלל, כמו שאבותינו התפללו, אנחנו לא מגדלים את הקדוש ברוך הוא באמצע הים וצועקים אבא אבא. אני מתפלל למי שירשתי מאבותיי ואבות אבותיי. אבל כתוב, אלוקי אברהם, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. למה זה מנוסח ככה? מה אם דבר אלוקי אבותינו, דבר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב? אז אברהם היה לו כביכול אלוהים אחד, ויצחק היה לו כביכול אלוהים אחר, כלומר אישי שלו, ויעקב אישי שלו. אז גם אתה, אם אתה רוצה להיות, ללכת ולחכות את האבות, אתה צריך לחכות אותם בידי זה שאתה תגלה את אלוקי עצמך. כמו הבדיחה של הילד בתיכון שבא ושואל אבא שואל שהוא רוצה להגיד באוזן, אבא שואל אותו לו מה פתאום, אז הוא אומר, כי כל הילדים יש להם להגיד באוזן, אז הוא אומר להם, אבל אתה לא רוצה להיות מקורי? לא, הוא רוצה להיות, כל הילדים מקוריים, כן, גם הוא רוצה להיות מקורי. אנחנו רוצים להיות מקוריים כמו אברהם יצחק ויעקב. אז אנחנו דוחים בדריכה של אברהם אבינו, חלק מזה הוא בראשוניות שלו. כלומר, אנחנו דור האלף, אבל כל דור וכל היחיד צריך באמת להכיר את הקדוש ברוך הוא בין השאר. ללכת כמו יצחק, אבל להכיר כמו אברהם אבינו, כי זה אלוקיך, בכל זאת יחס אישי, יש משהו מיוחד, שאף אחד לא גילה לפניך, ובזה אתה הולך בחושך כמו אברהם אבינו. טוב, אחרי עשרה, עכשיו להפסיק, שבת שלום וברכה.